אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
ואנחנו מתחילות ומתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לשעה זו, ואנחנו ננסה לדבר עכשיו על אומנות פוליטית בישראל. האם יש דבר כזה? רמז? לא. השאלה היא למה אין דבר כזה בישראל. אנחנו רואים מה קורה בבלפור, ממש כמה דקות נסיעה מהמקום בו אנחנו נמצאים, המוני צעירות וצעירים, אומנים, אומניות, אנשי תרבות, שבאמת יוצרים יצירה, יוצרים מתוך השטח, ובוודאי איתי זלעית, אנחנו מכירים את כל היצירות שלו. אתם זוכרים שהוא עשה את פסל הזהב של בנימין נתניהו לפני 4 שנים בכיכר רבין? אתם זוכרים שהוא עשה את זה גם לשרת התרבות לשעבר מיר רגב? לפני שבועיים הוא העמיד בבלפור פסל, הוא קרא לו גיבור ישראל. גבר קורא על בערך אחת, גבר, לא אישה, קורא על גבר אחת ומחזיק דגל. מיד הוא שר הפסל שם מבלפור, הוא עבר לתל אביב. נדמה שבתל אביב קצת עשו דווקא משהו כזה לירושלים, רצו להראות שהם פלורליסטים יותר, פתוחים יותר, כך או כך, הוא נמצא בכיכר רבין. האם איתי זלעית בכלל יכול להיכנס אל מוזיאון ישראל, או שהעבודה שלו צריכה להישאר דווקא שם, רק בחוץ? לפני הכל, אנחנו הזמנו אותו, הכנסנו אותו אל תוך חלל מוזיאון ישראל. שלום איתי, המיקרופון. אנחנו שמחות ושמחים שאתה נמצא איתנו עכשיו. לצדך, אחד מהאומנים הפוליטיים החשובים מאוד בתרבות הישראלית, הפרופסור ציווי גבע. המיקרופון גם שלך, ציווי. תודה, ציווי, שאתה נמצא איתנו הבוקר. וחברתנו, חביבתי, אהובתנו, ראידה אדון, שמציגה כאן בקומה שלישית עבודת וידאו, עבודת יחיד ראשונה בתוך חלל מוזיאון ישראל. אקרא לך אומנית פוליטית, שלא תמותי על זה.
אני ממש לא מתה על זה, אני לא אוהבת שמגדירים אותי
אומנית. את לא רוצה את הכותרת הזו מעלייך. איתי, אם לא הייתי מזמין אותך, היית נכנס בשערי מוזיאון ישראל?
הייתי פה כבר. לא, באמת. הייתי פה בגיל 9, אבל אז לא הייתי פוליטי. אבל גם עכשיו אני לא כזה פוליטי. זאת אומרת, אני מאוד פוליטי מצד אחד, מצד שני...
אבל קודם לשאלה שלי, האם יש מקום במוזיאון ישראל ליצירות פוליטיות, או אולי, ואת זה נשאל אותך אחר כך, ציווי, המנהלות והמנהלים כל כך עסוקים בלעשות תנאים, והם לא רוצים להטריד אף אחד, כדי שישלמו את ה-50 שקלים כניסה, הם לא מציגים דברים קונטרוברסליים, כי למה להציק למישהו?
טוב, רוצה תליטה, תשמע, אם לא צריכים להציג במוזיאון, אם לא כדאי להציג דברים פוליטיים, אז אולי לא כדאי מוזיאון גם, כי סך הכל, אתה יודע, יש הרבה מקומות בילוי, קניונים וכאלה, יש מלא מקומות כאלה. אני חושב שהמקומות היחידים עוד שהם סוג של בועה, שאפשר באמת לראות בהם משהו אחר, מפרספקטיבה אחרת, לאתגר, להרחיב את הגבולות המוכרים, זה המקום הזה, שזה בית מקדש של של אנשים שכן מחפשים את ה...
אבל אתה באמת בטוח שזה המקום ולא הרחוב? אולי דווקא, אולי באמת המחאה חייבת לעשות דווקא משם, מהלמטה, לא להגיע להיכלות היפים האלה.
תראה, אני לא... אני לא מטריד את עצמי בשאלה הזאת, בטח לא בתקופות האלה. אני מחפש מה נוגע באנשים ומה אפקטיבי ומה יכול להדהד בכמה שיותר לבבות של אנשים. וברחוב זה עובד לי טוב. אנשים מגיעים, אנשים נוגעים. אתמול שאלתי איזה מישהו בכיכר רבין. למה צריך את זה עכשיו? במשהו כזה, אנכרוניסטי כזה, מיושן, ברונזה, זה לא קשור. אמרתי לו, כשאתה עומד מול כאילו בעידן דיגיטלי כזה, שהכל דימויים שהם ברשת, שאתה עומד מול העבודה הזאת, איך אתה מרגיש? איך אתה מרגיש שאתה עומד מול פסל כזה? מה זה עושה לך בבטן? זה, לאמנות יש את הכוח לעשות משהו שמילים שאנחנו שומעים כל כך הרבה לא יודעות לעשות. הרגש הזה הפעיל אצל אנשים, מספר אנשים שהגיעו אליי ואמרו לי, תראה, אני ראיתי את זה ואני בכיתי, ואני לא יכול להפסיק לחשוב מאז האירוע הזה, כי זה מפעיל אותי, זה גרם לי להגיע. תראה, בשלושה שבועות לפני, יש פה הרבה דברים, אני גם... בשלושה שבועות לפני היו בבלפור, שוב, זה נקודתי, זה לא העניין רק, כן? היו 2,000 איש. במוצא שזה, במוצא שעבר, אחרי שהפחר
הוסר... אחרי שהעבודה הוסרה, הגיעו הרבה יותר אנשים, כי הם הבינו שהם...
הגיעו מעל 30,000 איש, מעל 30,000 איש, ומה שיפה, שמדברים על רוח, הפסל היה, לא היה קיים, זאת אומרת, הוא נהדר. הרוח של הפסל הייתה, ובמקום שהוא, הפסל הוצב, אנשים התחילו לעשות את התנועה של הקריאה.
כן, דימו עצמם.
ושמו אבנים. כן, בעצם הרוח שלו הייתה, והרוח שלו גרמה לזה שהוא הפך לאבן שואבת להביא עוד אנשים, שזה מדהים מבחינתי.
הפרופסור גבע, נעבור אליך, גם אתה בקומה השלישית.
כן.
גם העבודה שלך, כן, ליד נכון, העבודה נכון, נכון. של ראידה. מה, אתה מסתכל מהצד, ואתה רואה את איתי זלעית, ואתה רואה את העבודות שהוא עושה, ואתה רואה את פסל הזהב, ואתה רואה את מירי רגב, ואתה רואה את בנימין נתניהו ככה ליד שולחן המעדנים שם. מה אתה אומר? אתה אומר, וואלה, גידלנו דור יפה, זה מה שרצינו?
כן, בהחלט. אני גם אמרתי את זה לאיתי, פגשתי אותו בהפגנה בשבת. כן, תראה, היום ב... אקלים הנוכחי בארץ ובתקופה הזאת שבה יש הפגנות צוערות מאוד ויש מאבק גדול על בכלל שהוא מעבר לקורונה, הקורונה זה רק הטריגר, אבל בעצם הוא מאבק על סוג המשטר שישנו פה ועל סוג השלטון וסוג המשטר, ואנשים נלחמים על הדבר הזה. אז יש פה אומן שמצא דרך להשתמש בכלי אומנותי ולפעול ברחוב. זה, בארץ זה די נדיר, זה די מועט. רוב האומנות נעשית בתוך חללים סגורים, ורוב האומנות לא מאוד מתערבת בחיים.
היא לוקחת
גם
הזמן.
גם אם היא עוסקת בחיים, אז זה נעשה בתוך חללים מעוגנים מהסוג של החללים האלה, או גלריות, או מקומות שהם פרופר... חללי צוגה אומנותית, זה לא נדחף לאף אחד לפרצוף. פסל כזה שעומד בכיכר ציון או באיזשהו מקום, אז הוא עובדה קיימת, אף על פי שבעיר ירושלים יש עוד פסלים.
יש אנדרטאות רבות.
אני מניח שהם לא מזיזים שום דבר לאף אחד, זה רק הזיהוי הזה, ההצמדה הזאת.
בוודאי. אבל כשאתה מסתובב כאן, ואתה, אני מניח, תעשה סיבוב, וגם עשית סיבובים רבים, ואתה רואה את העבודות... המוצגות כאן, אתה רואה כמה הכל יפה, כמה הכל חכם, כמה הכל מעורר מחשבה, אבל האם זה מזיז איזשהו נים בך?
תראה, אני מכיר את המוזיאון הרבה שנים, ואני מכיר אותו טוב. אני תלוי פה, תלויים פה חברים שלי, אנשים שהיו מורים שלי, אז המוזיאון מציג את ההיסטוריה של האומנות הישראלית, קדימה ואחורה, וכן, יש פה דברים מאוד יפים, יש תערוכות שמתחלפות שתמיד מעניין אותי לראות אותן.
אבל אין משהו שמגרד אותך, אין משהו ש...
הוא מגרד אותי במובן האומנותי. תראה, אני אישית היום, בשנים האלה, אני מקיים איזושהי הפרדה, זאת אומרת, הפעילות הפוליטית שלי היא פעילות אזרחית.
אבל למה אתם מפרידים את זה? לא נדמה לכם שזה חלק מהעבודה שלכם על פני האדמה הזאת?
אני לא בטוח, אני לא יודע מה האפקט. אני למשל, אילו הייתי מוצא דרך אפקטיבית שהעבודה שלי שהיום אני עושה באומנות, בסטודיו, הסוגיות שמעניינות אותי, אם הייתי מוצא דרך שהייתה יכולה לפעול בתוך החיים עצמם, בתוך הרחוב או בתוך הקונטקסט הזה של ההפגנות, שהוא מאוד אפקטיבי, אז ייתכן שהייתי עושה את זה. תראה, כשאני התחלתי להציג פעם ראשונה שהצגתי פה במוזיאון ישראל, הצגתי תערוכה מאוד פוליטית בימים ההם, זה היה בשנת 84, 1984. זה הדבר שהעסיק אותי אז, ציירתי את הציורים האלה, הייתי חבר קיבוץ, ציירתי אותם בקיבוץ, ועצם העובדה שבציור הדימוי המרכזי היה כתובת אום אל פחם, או דיר אל אסד או משהו כזה, הייתה פרובוקטיבית מאוד בימים ההם.
נו, אז לאן ציבי נעלם?
ציבי לא נעלם.
לאן? היום אתה כבר לא תציג את הדברים האלה. נדמה שאולי גם בני הדור שלכם, אתם כבר לא רוצים, אנחנו עייפים, אנחנו לא רוצים להסתבך עם, עם אף אחד. בוא נצייר להם ענפה.
זאת לא הנקודה. השינוי בתוך עבודה של אומן, תראה, עבודה שלי, נגיד הפוליטיות הישירה שהייתה לה בתקופה היא, והעובדה שבנקודה מסוימת המוזיאון אפשר בוודאי? להציג את זה, לקח את הריזק. דרך אגב, מולי מיד שמו צלם ששייך לגוש אמונים, שצילם בשטחים, אז זה היה, הם קיימו איזשהו
איזון. שזה גם בסדר, זה גם בסדר.
לא, בסדר גמור.
השאלה אם את אותה, את אותה, את אותה תערוכה של 84 היו מציגים היום ב-2020.
אני הצגתי אותה לפני כמה שנים, עשיתי שחזור שלה, הצגתי אותה בתל אביב, והרבה אנשים חוו את זה כדבר אקטואלי, שנשאר אקטואלי עד היום. אומנים מתפתחים וזזים. אני יכול להגיד ש... ולכן ההגדרה של אומן פוליטי תמיד לא נוחה לי בדיוק, בגלל שרוב האנשים שמשתמשים בה, הם משתמשים בהגדרה מצמצמת. זאת אומרת, בהגדרה שהיא תופסת אך ורק את האספקט הפוליטי. אנחנו עובדים קצת יותר עמוק ויותר רחב. אני עובד על ה... אני מין חיה ישראלית, אז העבודה שלי בכלל... היא מנסה להיות איזו קפסולה של המציאות פה, והמציאות הפסיכולוגית כאן. לא רק הביבי כן, ביבי לא. העניין הזה של החרדה הישראלית, הדבר הזה של לחיות...
וזה על... אתה כן חושב שמופיע ביצירות שלך גם היום?
זה מופיע וזה מעמיק וזה מתרחב וזה ישנו לגמרי. עכשיו, יכול להיות שיש אנשים שלא קולטים את זה.
העבודות הופכות סתומות יותר.
זה לא מותח להם כפלקט ישר בפרצוף, ולכן זה, וזה תמיד, אגב, פער שישנו
תמיד
בין
בעולם
קהל רחב לבין אומנות.
אני רוצה רגע שנשים נקודה ונעבור אלייך רעידה. למה את אומרת לי קודם שאת לא רוצה להיות מוגדרת ככזו? כאשר מסתכלים על עבודת הווידאו שלך, ברור שאת אומנית פוליטית.
אולי זה ברור לך שאני אומנית פוליטית, אבל אני לא אומנית פוליטית, אני אומנית אנושית. אני מסתכלת על הדברים בצורה אחרת ובצורה שונה ממה שאתה מסתכל. אבל אתה יכול גם להסתכל עליי ולהגיד, אני בעצמי, עצם שאני ערבייה, שאני חיה בארץ פה, אני כבר פצצה מתקתקת. אז אני כבר הפכתי להיות, עצם שאני גם מדברת ערבית, אני פצצה מתקתקת. אז להגיד גם על האומנות שלי שהיא פוליטית, זה בעיה, אז אתה שם אותי באיזושהי קטגוריה. כאילו, אני לא חושבת כאילו שהאומנות שלי היא פוליטית יותר מזה שהיא אנושית, והיא מדברת על הדברים שקורים בכלל בעולם, ולא ספציפית רק פה.
כן, אבל כשרואים אותך בעבודת וידאו שלך, לא חושבים על הפליטים מלוב. חושבים על הפליטים שהם הפליטים של רעידה אדון.
כי אתה רואה אותי רק ערבייה, רעידה אדון. אבל מישהו אחר יסתכל עליי, הוא לא יראה אותי רעידה אדון פלסטינית. הוא יסתכל עליי בצורה אחרת, אם הוא לא ידע מה הזהות שלי, כי פה הישראלים עסוקים מאוד מאוד בזהות. אני לא עסוקה בזהות. אני עסוקה בהישרדות האנושית שלי. כאילו, אני לא עסוקה בזהות שלי, הזהות שלי לא... מי שמזכיר לי את הזהות שלי זה הישראלים. אבל אני לא.
וכאשר את מציגה יצירה כזו, בקומה השלישית במוזיאון ישראל, והעובדה שאת ערבייה ישראלית, זה איזשהו רגע בשבילך...
ופלסטינית.
זה רגע בשבילך?
תשמע, אני קודם כל, אני מאוד שמחה שאני מציגה במוזיאון ישראל. זה צעד שאני עשיתי, וגם מוזיאון ישראל עשה. זה כבוד לי. וזה צעד שכולנו צריכים לעשות, זהו, די, אי אפשר שהערבים...
זה בעצם כאן התעונה לשאלה שלא נשאלה, אבל של האחיות והאחים שלך, שלא רוצים להיות מוצגים כאן.
אחיות ואחים שלי,
שאומרים, אנחנו לא רוצים להיות חלק ממוזיאון ישראל.
אחיות ואחים שלי הם אלה שנולדו מאמא ואבא שלי. בוא נתחיל מזה.
אוקיי.
אני מייצגת רק את עצמי.
אומניות ואומנים ערבים אחרים?
אומנים ואומניות ערביות וערבים אחרים, יש להם את הדעם שלהם. יש פה מצב, הוא מאוד מאוד מורכב. שכן, הזהות הזאת שהיא גם פלסטינית וגם ישראלית, ואנחנו גם לא במצב של שלום כמו דובאי, אז אנחנו במצב מאוד מורכב. אז זה נותן לאנשים לחשוב, האם אני כן אציג במוזיאון ישראל, ומה זה יכול לעשות לקריירה שלי. אבל אם אני אחשוב בצורה אנושית, אני לא אחשוב על עניין של זהות.
אנחנו שוחחנו בעבר ודיברת, אמרת לי שאת לא יודעת ממי חטפת יותר מכות.
כן.
מהאחיות והאחים היהודים שלך, או מהאחיות והאחים הערבים שלך. ועדיין אין לך תשובה על זה.
אין לי תשובה על זה, את האמת, כי אני מאמינה במה שאני עושה. אני לא, זה לא מזיז לי. יש לי את האנשים שהם אוהבים, תומכים, משני הצדדים. זה המשפחה שלי, זה המדינה שלי. ואני בטוחה שהדברים במשך השנים, הכל ישתנה.
את אופטימית, קמת לצד האופטימי הבוקר. איתי, ספר לי מעט על התגובות. הבנתי, מחממות, נעימות, נחמדות בבלפור, אבל יש גם עולם אחר מלבד בלפור. ספר לי על תגובות שאותם אתה מקבל.
אני לא התכוונתי לתגובות בבלפור, אגב, זאת אומרת, מבחינת העומק, עומק שזה הגיע לאנשים, ואיך שזה רגש אותם, אני לא מתכוון. היום קיבלתי תגובה מביביסט, זה גם, כמו שציבי אומר, אני מאוד מזדהה עם זה, זה ממש לא, כן ביבי, לא ביבי. אנחנו חיים בתרבות של השטחה. שהשטחה כזאת, אתה יודע שהיא... הוא פשוט, הוא כתב, אני... כאילו בצד השני, זה לא... ואני מאוד מעריך את המאמץ, ואני מאוד... אני יכול להקריא לך, לא יודע, הוא מאוד העריך את זה, ומאוד תמך בזה, זאת אומרת, הייתה לו הערכה לעניין הזה. קודם כל תגובות באמת מכל העולם, מקנדה, ארצות הברית, אוסטרליה, אנשים שנחשפו לזה. ואני חושב שהעניין הזה של לבוא ולקבוע איזושהי עובדה, ולקחת את זה ל-next step, זה משהו שכן כן חסר. ואני כל הזמן באמת קורא לאומנים ש...
שגם הם יעשו את הצעד.
כן, יש לנו כלי נהדר פה בידיים, שהוא מאפשר לך לקחת איזה ויז'ן שיש לך, זה משהו שאחרים לא רואים, ואתה, הייתה לך את ההזדמנות לראות אותו, ולזרוק את האלה מאוד מאוד רחוק.
אז מה באמת, ציבי, ההבדל בינך לבין איתי?
תראה, ההבדל הוא, בגדול, באסטרטגיה אומנותית, אתה יכול להגיד, גם אומנותית וגם... אסטרטגיה של הפוליטי, זאת אומרת באיזה אופן, כי הטענה שלי תמיד, הדיון הזה על, עם משהו, אומנות פוליטית, כן, לא, זה מופיע שנים, ואני כל כך רגיל לשבת בסימפוזיונים כאלה בנושא הזה, ואני תמיד אומר שהשאלה היא לא אם זה פוליטי או לא פוליטי, השאלה איזה מין פוליטי זה. גם מה שראית עושה, אתה יכול להגיד, זה מין פוליטי, היא מטפלת בחיים שלה, דרך העיסוק בחיים שלה, זה חיים של אדם עם זהות מסוימת, שנולד להורים מסוימים, והוא בקונטקסט מסוים, וכל הדברים האלה יוצאים. עכשיו, זה גם דבר שקורה אצלי. אז אני חושב שההבדל בינינו, איתי פועל ברחוב, בכל אופן, כל מה שאני מכיר ממנו, בשנים האחרונות, זה דברים שפעלו ברחוב, בתוך הקשר מאוד מאוד אקטואלי. אנחנו גם דור אחר וגם בגיל אחר וגם, אתה יודע, כשאתה עובד 40 שנה, אז אתה מן הסתם עובר כל מיני שינויים בתוך העבודה שלך, אבל אני לא טיפלתי מעולם, אני יכול להגיד שמעולם לא טיפלתי בנושאים ממש אקטואליים, באירוע אקטואלי. אני כן טיפלתי בתחושות שהם...
ויש בעיני... לך הערכה למי שעוסק ברגע עצמו, ממש כשהוא קורא?
אם הוא עושה את זה טוב, ואם
לא
תראה...
לא תמיד שלא.
רוב הדברים שנעשים בקונטקסט הזה, הם פלקטים, הם לא כל כך יצירות אומנות. בכלל, הם מחאות מהסוג שיש ש... היום...
אתה חושב שמה שאיתי עושה זו יצירת אומנות?
לפי דעתי כן, לפי דעתי העבודה שלו...
כי אתה יושב לידו, כי באמת אתה חושב ככה?
לא, אני גם אמרתי לו את זה. אני ניגשתי ואמרתי לו את זה. כי אני חושב שהעבודה שלו היא מוצלחת גם מבחינה פוליטית וגם מבחינה אומנותית, שזה נדיר, שזה חיבור נדיר. והוא הצליח ברגע מסוים להעמיד איזשהו אייקון, שהוא אייקון שאוחז את כל מה שאנחנו מתעסקים בו עכשיו, והוא עשה את זה בצורה חכמה. אפילו העיצוב של זה, כן, אני גם מסתכל על העיצוב של זה, אני מסתכל איך נראה הביבי הזה, מפוסל בברונזה, או במקרה של עכשיו, תראה, הוא העמיד פסל של חלוץ, כן? אז בארץ שלנו מלאה בדברים.
בחלוצים.
כן, יש אלכסנדר זייד, ויש זה, ויש הצילומים האלה של העלאת הדגל הישראלי באל רשרש או משהו כזה. אז זה מהדהד את הדבר הזה. עכשיו, על מה מדובר פה? מדובר על אנשים, זה איזשהו עיצוב תלת מימדי בברונזה של... איזשהו מונומנט של, של אדם שנאבק על הזהות של המקום שבו הוא חי, על חירות, על דמוקרטיה, על, תקרא לזה איך שאתה רוצה.
הוא אפילו קרא לזה גיבור ישראל.
זה אפילו
ישראל.
לא פרובוקטיבי.
אבל אני גם רוצה להגיד רגע. משהו, כאילו, זה שאתה מדבר על עניין של אומנות ברחוב או אומנות בפנים, מי אמר שאנחנו לא יכולים להציג בחוץ? אני, אחד מהווידאוים שלי, אני הולכת להציג אותי, את זה על הקיר של תיאטרון הבימה. וזה אומנות פוליטית, כמו שאתה אומר. אני אציג את זה, ואני יודעת שזה ייגע בהרבה אנשים, ואני גם רואה שיש אפשרות גם להציג בחללים הסגורים. לא מרגישה
לא
שיש...
לא מפרידה ביניהם.
לא מפרידה ביניהם. כל זמן שהאומנות יכולה לגעת בכל בן אדם, זה כבר הוא עושה את שלו כאומן.
פשוט הקהל.
אני אבל רציתי משהו להעיר, שאחת הסוגיות שאני רואה עכשיו, שאני מתלבט לגביהם, זה שהרבה מאוד דברים שנעשים, שיש להם אופי אומנותי, כן, וכולם קוראים לזה מיצג, שזה לא מיצג בדיוק, משהו עשה זה פסל.
חייב להגיד על זה מילה, אחר כך
צריך. מיצג, אנשים לא יודעים מה הם עומדים.
כן, הטרמינולוגיה לגמרי התשתשה, אבל אנשים מנסים לעשות, בהרבה מקרים, היום זה מהווה כמעט קישוט להפגנות או לדברים כאלה, שיש להם בפני עצמם כוח אדיר. ו... האלמנט האומנותי הוא באמת איזשהו תבלין שמצטרף לדבר הזה, כי אנשים יצירתיים רוצים לעשות כל מיני דברים בתוך ההקשר הזה, אבל בסופו של דבר ההמונים האלה, עשרות אלפי אנשים האלה שיוצאים לרחוב והזעם שיוצא מהם, זה הדבר, זה הכוח בסופו של דבר.
ואולי גם מתחברים אחד לשני. כן, איתי, רצית לומר משהו?
לא, רק על המיצג מיצב, אני חייב. כי זה כל הזמן חוזר ומדהים, כמה אתה זורק משהו למים, זה עושה אדוות כאלה, זה מגניב. אז נעשה סדר רק שזה. למרות שציבי שהיה מורה שלי גם.
בבקשה.
הוא יתקן אותי אם אני אפשל. אז יש לנו מיצב, שזה אובייקט שנמצא בחלל, אינסטליישן, ויש לנו מיצג, שזה פרפורמנס, ארט פרפורמנס, שזה משהו שבתנועה, ריקוד או משהו כזה. אני, בכוונת מכוון, קורא לעבודות שלי מיצג, למרות שכל עולם האמנות צועק עליי ושולח לי הודעות...
שזה בעצם מיצב.
כן, אני אומר, לא, אני רוצה לקרוא לזה מיצג, למה? כי... העבודה לא נגמרת ברגע שהנחתי אותה, היא רק מתחילה ברגע שהנחתי אותה. ברגע שהנחתי אותה, מתחילה איזושהי פעולה, אם זה בפסל של נתניהו, אז אותו איש, אני לא יודע מי הוא, שהחליט לדחוף אותו, הוא שותף בעבודה הזאת לא פחות ממני.
בוודאי. וגם האנשים שהסתובבו סביב שולחן המעדנים של בנימין נתניהו, גם הם היו חלק מהדבר עצמו, מהיצירה.
או גיבור ישראל, שעכשיו הוא משתנה, הוא בתנועה. משטרת ישראל השאירה עליו כמה תביעות אצבע, והקמו לו את העמוד. אז זה סימן, זה חלק מהעבודה עכשיו. ואני כל פעם צריך לעצור אנשים, לא ייקחו אותו, יגנבו אותו, ישברו אותו, יעשו. זה בסדר. אין עליו שמירה. וואי, לא מאמין שאמרתי את זה. בסדר, טוב.
אין עליו שמירה. ראידה, אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה לסיים דווקא איתך. כאשר אנחנו מדברים גם בעולמות שלך, שאת נמצאת בכלל גם בעולם המשחק, ואת נמצאת בעולמות אחרים, ואת מביאה לנו באמת יצירת וידאו יפהפייה, כמו זו שמוצגת כאן במוזיאון ישראל, את מביאה לנו רק את ה... כותרת ראידה אדון, את לא מביאה לנו לא את האישה ראידה אדון, לא את הילדה ראידה אדון, לא את הפלסטינית ראידה אדון, לא את הישראלית.
מה זאת אומרת את הכותרת? למה אתה מתכוון את הכותרת? הרי הנפש שלי שם, בתוך העבודה. זה אני שם, אני גם משחקת שם.
נכון,
כאילו,
בתוך
ואני,
העבודה.
כן, ואני נותנת לכל כך הרבה אנשים מכל מיני עידות ומכל מיני דתות להיות שם. אז זה כבר לא שלי, זה לא רק אני, אלא זה גם אתה והוא והיא. כאילו, זה לא הכותרת, זה הנפש שלי שם.
מה היה בשבילך הרעב הזה של השמונה חודשים האחרונים? הרי זה נמעל בדיוק כשאת התחלת להציג.
אני רוצה רק להגיד לך, שהתקופה הזו היא סתירת לחי ממש של המדינה לאמנים שהם יושבים בבית בלי כסף, בלי תקציב, בלי שמישהו יסתכל עליהם, ועוד שמשרד התרבות הקפיא את הפרסים ואת המלגות ונתן לאמנים פשוט לשבת בבית בלי לעשות כלום, ואף אחד לא דואג. אני לא אמורה להתחיל להילחם על עצמי. אני הייתי מצפה שהמדינה, שהעם הזה, שידאג לתרבות שלו, אבל בינתיים אף אחד לא דואג. זה מעציב אותי. זה סתירת לחי מהמדינה. זה נותן לי להבין איך המדינה הזו מסתכלת על התרבות שלה. ועוד להצמיד לנו פוליטיקה. אנחנו פוליטים? אנחנו אומנים. אנחנו מבקרים את מה שאנחנו מרגישים. את מה שהנפש שלי מרגישה ומה שאתה מרגיש. ויש לי את הכלי הזה לבטא את עצמי. אני לא פוליטית, בגלל זה אמרתי לך, אל תצמית לי פוליטיקה.
ציבי, אולי בדיוק באותו הקשר, איך ימות קורונה עברו עליך? איך החודשים האלה עברו עליך?
אני הצלחתי להגיע לסטודיו שלי ולעבוד לכל אורך התקופה הזאת, אבל זה לא עבר לי קל. אני בשנים האחרונות חצי מהזמן בערך הייתי בניו יורק, ו... אני גם מלמד שם, וגם יש לי סטודיו שם, וככה שחילקתי, הייתי רגל אחת פה ורגל אחת שם, וכל הדבר הזה נקטע בבת אחת, והחזרה לפה היא הייתה, אתה יודע, הייתי צריך לעשות עיבוד פנימי של הדבר הזה.
ואת קורונה אנחנו נראה ביצירות שלך?
יש אנשים שאומרים שכן, שבאים אליי ורואים את העבודות, ואומרים שהם מרגישים את התקופה בעבודות, זה לא דבר שאני חושב עליו, זה דבר שהוא ממילאי, אני חושב, אם הוא יוצא, אז הוא יוצא, אז יופי. אבל כן, התחושה המוזרה היא שאין חוץ, זאת אומרת, אין חוץ, וכאילו אנחנו חיים בהווה נצחי, עכשיו אולי יהיו חיסונים, אז אולי משהו יזוז, אבל התחושה הייתה שאתה חי באיזה הווה נצחי, שאתה לא יכול לתכנן שבועיים קדימה, שום דבר.
יומיים קדימה.
ושכל העולם מת.
וכמה
אומרת...
מרק כבר אפשר לבשל?
אין, נכון.
כמה מרק, והנענה כבר גדלה.
נכון, נכון. יש בזה גם דברים בריאים בעשייה אומנותית.
אנחנו צריכים לסיים. איתי זלי, תודה רבה לך שהיית איתנו. ציבי גבע, תודה גם לך, ראידה אדון, תודה גם לך. שנה מוזרה לכולנו, לאירועי התרבות, ובוודאי לפסטיבלי הקולנוע, שהיינו כה רגילים לחוות אותם עם ציבור שלם, בחללי סינמטקים מחבקים, ופתאום עלינו לצפות ביצירות קולנועיות מורכבות על המסך הביתי באופן מקוון. אבל מילא אנחנו כצופים, גם אם פספסנו לא קרה כלום, אבל איך שופטים סרטים בצורה כזאת? אז ביקשנו את אחת משופטות הפסטיבל הקולנוע בירושלים, המתקיים בימים אלה, לפטפט איתנו, שלום לקלת פרס השחקנית בפסטיבל קאן, חנה לסלו.
היי גואל, מה שלומך? בוקר טוב.
בסדר חנה, מה שלומך?
שלומי מעולה. דרך אגב, הפסטיבל הסתיים כבר.
כן, אבל הוא עדיין המשיך להציג סרטים עד סוף השבוע, לכן ציינתי את זה עד כאן.
נכון, אני מסתכלת כבר, מבחינת השופטים היינו שם מיום חמישי, זה היה כיף והמרענן, עד יום, אני חזרתי ביום שני, הייתי בירושלים, זה היה כיף כזה קצת לצאת מהשגרה, אתה יודע, השגרה הקורונית.
ולא רק זה, אלא שבשבילכם, אם הבנתי נכון, ואנה תקני אותי אם לא, בשבילכם פתחו את חללי הקולנוע, את ראית
לא
סרטים
יאמן.
בתוך אולם.
תקשיב, אני הרי שנה שעברה הנחיתי את טקס פרסי הפסטיבל, כמובן זה היה הומי אדם, ואת יודע, השנה... פתחו את, זאת אומרת, האולמות, הכל פעל. אנחנו היינו שלושה שופטים של הקטגוריה של הסרטים הישראלים והישראלייתיים והקצרים. היו גם כמובן שופטים דוקומנטריים. האולמות נפתחו והיינו שלושה שופטים באולם, אולם שלם, זה סריאליסטי, אולם, ומקרינים את זה על המסך הגדול. זה כיף לראות סרטים על המסך הגדול, כל כך התגעגעתי.
כמה באמת התגעגעת, חנה?
התגעגעתי מאוד. אני אדם שרואה הרבה מאוד קולנוע. גם כמובן, אתה יודע, היום מתאפשר לנו בטלוויזיה, על המסך הקטן, והמסך הגדול, כשאני גרה פה בתל אביב, אני לוקחת את עצמי ממתי שמתחשק לי, ולא צריכה דווקא, יש לי צריכים בחברה, אתה בא לסרט, אני לוקחת את זה, אני שואלת חנה, בא לך סרט, כן. אני מהדסת ברגל, קצת ללב, או שאני... לוקחת מונית קטנה כשאני ממהרת או מאחרת, יושבת בקולנוע ורואה סרטים, אני מתה על קולנוע. שני הבנים שלי גם עוסקים בקולנוע, אחד הוא מפיק בלונדון, בן גלעדי, עכשיו הוא הפיק סרט אחרון לניקולס קייג', שיצא כמובן אחרי הקורונה, פיג, ואיתמר סיים את AFI, זה בית ספר גבוה לקולנוע בלוס אנג'לס. לצערי, הם לא איתי פה,
אז
אבל...
אז את גם בלי סרטים וגם בלי בנים.
בלי בנים, בלי ילד, אבל הם באים עכשיו, לוס אנג'לס, איתמר ונועה באים לי שלושה חודשים, אז יהיה לי אותם. ואני הרבה על הקו של לונדון, כי יש לי שם גם נכד. אבל בואו נחזור לפסטיבל הסרטים.
איך את בכלל חווה את הקורונה הזאת, את התשעה חודשים האלה, נטולי תרבות?
אז אתה שומע, אני אדם אופטימי. זה הטבע שלי, אני אדם אופטימי, ואתה יודע, שקשה קצת, אני קמה, לכבוד ההקלטה שלנו, קמתי, התקלחתי, חפפתי, אני מאורגנת כמו לצילום. לא, אבל אני עושה את זה כל בוקר. חפפתי, התאפרתי, אני נראית ממש טוב. אני עושה את זה להרים לעצמי, אתה יודע, אתה צריך, אין מה לעשות. אתה חייב, כתבתי גם תוכנית מחורבן הסגר הראשון, זה כבר, תשמע, זה כבר 9 חודשים, כמה? כמעט אפשר לראות
כלב. ממרץ, כן, כן.
כתבתי תוכנית עם דפנה זילבר, שהיא הבמאית שלי, בשתי ההפקות האחרונות, תוכנית יחיד לבמה. כשהבמות תיפתחה, I'm ready, אני מוכנה. כן.
מתי פעם האחרונה פגשת קהל, חנה?
פגשתי קהל בזום, לפני שבוע.
לא זום, עזבי זום, עזבי זום.
קהל? לא פגשתי. ואני פגשת את קהל כל פעם שאני עוברת לרחוב, אתה יודע, אפילו עם המסכה מזהים אותי, אין מה לעשות. אבל אני מחכה לפגוש את הקהל, אני נורא מחכה לזה ומצפה לזה. וצילמתי סדרות גם בתקופה הזאת. סדרה בשם PPS עם חבר'ה צעירים, עם מרגי, אני אבוקשטיין, עם ריף נאמן, גיא זוארץ. היום יש אגב הקרנה של שני פרקים, הקרנה הפרטית, שנראה איזה פעם ראשונה. את שטיסל, שתכף יעלה.
שעוד רגע עולה ב-20 בחודש.
כן. צילמתי את שפשוק. אני אדם ש... אני מוצאת לעצמי, אם לא, אז אני מבשלת, אתה יודע, ומזמינה חברים. אני עושה לעצמי שמח. אתה חייב... אנשים חייבים להרים לעצמם, תשמע, זו תקופה לא קלה.
כן, אבל איך אפשר לשמוח בתשעה חודשים האחרונים? גם המצב, גם המצב התרבותי, גם המצב החברתי, גם המצב הכלכלי.
תשמע, זה מדהיג מאוד, וזה לא פסח עליי גם, אתה יודע. אין לך לא הופעת, כלומר, אני לא... העבודה שלי, פרנסתי, זה בעיקר בתיאטרון, אבל אסור לי פול לדיכאון ולבורות. איפה שאני יכולה, אני מדברת על זה, אני מאמינה ש... תראה, אני רואה את אור בקצה המנהרה, דרך אגב, אני הולכת להתחסן, כנראה. אתמול קיבלתי הודעה, ואני הולכת לה, זאת אומרת, זה יעלה לרשתות, לעודד אנשים להתחסן. ואין, יש חיסון קורונה, זה כנראה יקרה בשבוע הבא.
ואני... את לא מפחדת? את לא מאלה שמכחישי מחלה?
לא, אני לא מפחדת. מכחישי מחלה? איך אתה יכול להכחישי מחלה? היא הורגת אנשים, אנשים בעולם מתים כמו זבובים, אצלנו בארץ יחסית, אבל גם יחסית לארץ קטנה, אנחנו כבר
עברנו את ה-3,000, צריך להזכיר לאנשים.
עברנו את ה-3,000, חשבתי שאתה
לא הגענו. עברנו את ה-3,000.
לא במסתכלת, אבל מה אתה אומר? אבל חייבים לחסן.
באמריקה 300,000, כן.
לא, הבן שלי אומר, אמא, המצב שם מטורף. גם בלונדון עכשיו זה לא מזהיר. כי רציתי ללכת את הנכד שלי, יש לו יום הולדת, הוא בן 3, אבל אני חושבת שאני לא אטוס, אני אשאר פה, למרות שאם אני מקבלת את החיסון, אז זה סוג של פספורט. אבל מה, אתה יכול להתרדם? אני רוצה לשאול אותם, כי אתמול הם פנו אליי, אם אני מסכימה להתחסן, אמרתי כן, זה בין הרשמים. אתה יודע, זה לרשת וזה עודד אנשים. נשאלת השאלה, אם באמת, אם אתה מחוסן עם חיסון קורונה, אתה יכול להסתובב בעולם בלי מסכה.
אין לי מושג.
גם אני אין מושג. אבל תשמע, צריך למצוא כן את האורות הקטנים, את השמחות הקטנות, אז זה יעבור. זה יעבור.
כן, אבל זה לא רק המגפה הזו. את מהמפגינות, מוצאים אותך בבלפור במוצאי שבת?
לא, אני פוחדת קצת מקהלים, זאת אומרת, לא אכפת להיות על הבמה ושיש אלף איש, אבל אם יש אלף איש ואני... דחוסה ביניהם, אני נכנסת לאיזה, אני לא אדם עם לחץ נוראי, אני כנראה זה משהו שקשור, חשבתי מאיפה זה בא לי, הרי נולדתי ב-53 ומבצע סיני, הייתי קטנטונת ורצנו שם למקלט ביפו, ואני זוכרת את עצמי קטנה ונדחקת ונדחסת בין אנשים, ככה בין הרגליים שלהם, יכול להיות שבא משם. אני מפחדת מההתקהלויות, למרות שאמרו לי שיש מרווחים, אתה יודע. אבל אני פחד שפתאום הקהל התחיל לרוץ ואני אדרס, אני לא יודעת למה. זה פרטי שלי.
אבל את אישה פוליטית?
אני לא אישה פוליטית, אני פוליטית חברתית, מה שנקרא, אבל בהחלט תומכת בהפגנות בבלפור, ואני רואה גם שם את האור בקצה המנהרה, מה שקרה, אפילו הסתכלתי הבוקר, שכנראה הם מתאחדים ויהיה שינוי, יהיה שינוי. גם זה יקרה.
את מרגישה מהאומנים, את מרגישה מהאומנים והאומניות סביבך שאולי אתם לא עושים את כל מה שאתם צריכים לעשות, שאולי אתם פוחדים מדי לומר חצי מילה פה, חצי מילה שם?
מה, לגבי הפגנות או לגבי בכלל?
בכלל. לא שמענו הרבה מכם בתשעת החודשים האחרונים.
לא שמעת שוב חזור? לקחתי שלוק מהתה?
לרוויה, אני אומר, לא שמענו הרבה מכם בתשעת החודשים האחרונים.
למה לא שמעת?
זה לא שאתם עומדים בפתח ואומרים...
לא, קודם כל היו הפגנות של אומנים, הייתה ברחבת הבימה, היו יש נוכחות גם בבלפור של אומנים, אבל אולי אתה צודק, אולי צריך יותר להצטרף ולא לפחד כלל. אני לא חושב שזה בא מפחד. אצלי זה ממש לא בא מפחד. בכל מקום שהתראיינתי, דיברתי ודיברתי על מצב האומנים, ודיברתי שצריך חייבים שינוי, וזה יקרה. גואל, זה
למה
יקרה.
למה את עוד אופטימית?
כי אני אדם אופטימי, אתה יודע, יש הבדל בין פסימי ואופטימי. האדם האופטימי קם בבוקר ואומר, מודה אני לפניך מלך וקיים שחזרת בי נשמתי, שיוצא מהשירותים אומר אשר יצר, וזה לא קשור לדת, ורואה את החצי כוס המלאה. אתה יודע, ההורים שלי היו ניצולי שואה, שניהם היו באושוויץ, אז יש לי תמיד סוג של פרופורציה, אתה יודע, ששם היה הרבה יותר קשה, יש לנו מדינה, יש לנו בית, קורת גג, ויש לנו, אנחנו עדיין אוכלים, הכל בסדר, לא קופים בקום, זה שלי, אתה יודע, יש לי פרופורציות שגם כשרע, זה לא, זה קשה, זה נורא, כי יש הרבה מאוד משפחות שאין להם, אין להם באומנים בעיקר, שאין להם מה לאכול, אבל גם יש התגייסות נפלאה לעם ישראל, אתה יודע, לעזור אחד לשני, פונים, יש עמותות ויש מאמי, והיום אני צריכה פנו אליי לצלם להלומי קרב. המדינה לא דואגת לאזרחיה, או בוא נאמר לאזרחים הפגועים, אתה יודע, להלומי קרב, יש איזו תערוכה שמתגייסת לאנשים חדשים לבקרים, פונים אליי פניות של תרומות ולעזור לעמותות, אתה מבין? אבל ככה זה מתנהל פה.
זה תמיד התנהל בצורה כזאת?
לא חושבת, לא, 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 אני לא זוכרת. אני כבר 45 שנה, בוא נאמר, אומן על הבמה, אני חיה כבר 67 שנה, אבל בוא נאמר, בבחורתי כבר, ואני לא זוכרת שהיה, תמיד היה, אתה יודע, תמיד היה בזמנו, אתה יודע, אגודה למען הסרטן, והיה את בזמנו את לפוליו, את אילן, היו כל מיני עמותות כאלה שהן לא עמותות, אלא כן גופים, אבל לא כל כך הרבה כמו עכשיו. יש המון, המון. וטוב שכך, עזרה לניצולים, ועזרה לזה, ועזרה לילדים, אין סוף. אני אומרת, איפה המדינה? מדוע היא לא דואגת לאזרחים? מדוע יש ממשלה כזו רחבה עם כל כך הרבה מזכורות, במקום לעזור לאנשים? אבל, תשמע, זהו זה. זה מה שיש, ועם זה ננצח. אני מאמינה שננצח. כן.
אני אחל לך...
אני מקווה שיהיה טוב יותר. אני אדם אופטימי, גואל.
אני שומע, אני קצת מפחד שזה מגיע אל גבולות הלאללנד, חנה.
יש סוג של, תראה, זה סוג של אסקפיזם. זה סוג של אסקפיזם, אתה עושה אסקפיזם קטן, אתה מוכרח אחרת מה, יש אופציה אחרת של, אתה יודע, לראות מה המצא, ליפול לבורות, ליפול לדיכאונות, למה?
את הפנסיה שלך מסודרת, חנה? את, אם הדבר הזה עוד ממשיך, את יכולה עוד להיות... לא, בתור דאגה, את יודעת, את לא האומנית היחידה בת 67 שחיה בינינו.
יש לי כן פנסיה, שדאגתי לה כבר בגיל 30, שזה הפנסיה של... אבל אני חיה הרבה יותר... למה שאלת את זה? איך אני מתקיימת?
כי יש דאגה לכולם.
כן, יש דאגה, בהחלט, אבל יש לי פנסיה גם פרטית, אני מקווה שהמדינה כאן משלמת המון ביטוח לאומי, אני לא בונה עליהם, כי אני מבינה שמשלמים ניקל אנד דיימס, שצריכים את זה, אבל אני, אתה יודע, אני חיה כאן ועכשיו, כזו אני. אולי זה...
חיסון מוצלח ובריא
ואני מרימה לך גם קצת, אתה נשמע לי קצת...
כן, את עושה עבודה טובה, את עושה עבודה טובה.
לעצמי קודם כל, וגם למי שאני פוגשת. תשמע, בפסטיבל, אם השופטים אמרו לי, את עשית לנו, הרם אין, אתה יודע, קיבלת גם, הם אמרו, חנה, עשית לנו את הפסטיבל, שימחת אותם, תשמע, זה החלטה של איך לקחת את הדברים.
נחליט כך כולנו. חנה לסלו, לעונג, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
בוקר טוב, שיהיה יום טוב, אמן, ביי.
עכשיו נמצאת איתנו חברה יקרה, אנחנו תמיד אוהבים לשמוע אותה בתוכנית שלנו, שלומית שטיינברג, עוצרת בחירה לאמנות אירופה במוזיאון ישראל, והיא כאן איתנו כדי לדבר על תערוכה חדשה, תערוכות בכלל חדשות רבות יש במוזיאון בתקופה זו, כן. בוודאי אחרי שהמוזיאון היה סגור לאורך כל כך הרבה חודשים, זאת תערוכה שהחלטנו לשים עליה דגש, לא רק בגלל אומן שנחשב בתור הרמברנט היהודי, כך קראו לו, אלא בגלל הדגש שאת שמה בתערוכה הזו על עובדי אדמה ועל איכרים. ושלומית, זה נשמע כל כך רחוק מאיתנו, כשאומרים עובדי אדמה ואיכרים, ואני אומר לעצמי, אולי שלומית רצתה להזכיר לי עולם ישן, אולי שלומית רוצה להעביר ביקורת על העת החדשה, מה שלומית רוצה?
שלומית היא קודם כל פדלאה, היא לא עובד אדמה, והיא לא עיקר, וגם בגינה מישהו אחר מטפל.
טוב שיש גינה.
בעלי שיחיה. אבל הנושא ריתק אותי, משום שאם אתה זוכר, ואני בטוחה שכן, את התערוכות הקודמות שלי, התחלתי מהבורגנים.
נכון.
הלכתי אל ההלך, אל אלה שבכלל אין להם בית. לפני כמה שנים עשיתי תערוכה על קדושים נוצרים.
וואי, הייתה נהדרת, כן.
זאת אומרת שנשאר לי איזושהי סטרטה חברתית לא מטופלת, שכעוצר עם נטייה סוציאליסטית, לפחות על הנייר, נראה היה לי שהפעם צריך לטפל בנושא הזה. היה לי עוד חוב אחד קטן. ב-2013 עשיתי תערוכה על אומנים יהודים, על הדור הראשון, על אופנהיים וליפמן ואחרים, ובעצם שלושה אומנים נורא נורא חשובים, ישראל, סיוזף ישראל, אחר כך מקס ליברמן, 20 שנה אחריו הוא נולד, והשלישי לסר אורי, שנולד 20 שנה אחרי מקס ליברמן, איכשהו...
פספסת אותם.
פספסתי ונשארו מחוץ לתערוכה, מחוץ למקום.
אבל אני רוצה רגע לשים רגע כוכבית ולדבר איתך, ואני משוכנע שהמאזינות והמאזינים טועים בעניין הזה. איך נולדת תערוכה? מהו הרגע? זה הרגע במקלחת שאת אומרת, רגע שכחתי עיקרים, זה הרגע שאת יורדת למרתף ורואה ציור ואומרת, לא הצגנו אותו כבר 50 שנים לא הצגנו אותו, בוא נספר את הסיפור שלו, איך זה נולד?
אז ראשית עליי לתקן אותך ולומר,
לא מרתף,
מוזיאון ישראל, המעובררים וה...
כן, נכון, אני אומרת מרתף נשמע מאופש.
נשמע נורא. אבל אתה צודק, זה באמת משהו שקורה תוך כדי מחשבה, משום שאנחנו עובדים על תוכנית חומש, אנחנו מתכננים את התערוכות שלנו מראש, וכעוצר אתה צריך לדעת פחות או יותר מה אתה מתכנן לעתיד לבוא, משום שאם מדובר בהשאלות, צריך להכין את אלה שאנחנו נפנה אליהם לבקש השאלות.
ואם יש לך את זה בבית, את צריכה לטפל במה שיש
בוודאי.
בבית.
בוודאי. רק ככה נפתח סוגריים, לא בביתה של האוצרת שלא יובן לא כן, נכון. כן. אבל כן, הבית השני שלי. וכן, מהבחינה הזאת, היה לי לעבוד מול אנשי המעבדות. להראות את הדברים
לראות
לרפאים,
אם מצבם טוב.
מצבם טוב עם המסגרות תקינות.
אבל את יודעת איזה סיפור את תספרי לפני שזה מתחיל, או רק במהלך הדרך את כותבת את הרומן שלך?
75% ו-25% הבלתי צפוי. כמעט כמו בכל עבודת מחקר, שאלת קודם על העניין האקדמי, אתה מתחיל עם איזושהי פרספציה של משהו שאתה רוצה לומר, אבל אם אתה הוגן עם עצמך ועם הנושא, צריך להישאר מקום ריק לשינויים.
לפתוח את זה.
כן,
עכשיו, למש... את גם עושה עבודת גוגל, האם התמה הזו כבר הוצגה ברחבי העולם, ברחבי כן, ישראל כן, וכו'. כן. האם היצירה הזו מתי פעם האחרונה היא הוצגה בפני הקהל? את מי את צריכה לשכנע, והאם היו לך רעיונות שאמרו לך, עזבי, זה לא מעניין, אף אחד לא יבוא לראות את הארוחה הזאת.
האמת שיש לי מזל מהשמיים בעניין הזה, לא הייתי צריכה לעבוד קשה לשכנע, משום שאנחנו גם חשבנו שלתערוכה הזאת יש סיכוי לנדוד אחר כך. אולי אפילו לווילה ליברמן בברלין, וחכה, אולי עוד יקרה. הדבר המעניין הוא, וכאן, מבחינה הזאת, אנחנו צריכים לזכור שתהליך המחקרי הוא לא רק גוגל, הוא גם, אני עולה לספרייה עדיין, אני
עדיין.
צור ארכאי בדרכי שלי.
ובודקת אם הדברים
כן,
האלה יוצגו ואיכן.
כן, אם יש קטלוגים. למשל, אני יודעת שהחיבור בין ישראלס למקס ליברמן נבדק. הייתה תערוכה, והיו דברים, היה בסקרבל מיוזיאום, והיה בלארן, אבל למשל החיבור עם לסר אורי, אולי בגלל הריב הנוראי בינו ובין מקס ליברמן, לא כל כך נבדק מעבר לספרות. אז היה נחמד לשים אותם אחד ליד השני.
אז מי אותו רמברנט יהודי, כמו שהגדרתי אותו בתחילת הדרך, ולמה זה חשוב שהמבקרות והמבקרים יכירו דווקא אותו?
יוסף ישראל זה היה חביבה של האוצרת שקדמה לי בתפקיד, של רבקה וייסבלוק, והיא אפילו עצרה לו תערוכה ב-99-2000, כשהיא ניהלה את המוזיאון היהודי באמסטרדם. אני חשבתי שעבר מאז המון זמן, 20 שנה על השעון.
רק השנה הזו זה 1,000 שנה.
כן, בדיוק. אבל מעבר לזה, ישראל זכה לאיזשהו יחס קצת מזלזל. אתה יודע, אומן יהודי, סנטימנטלי, אקדמי. אם בודקים טוב טוב את היצירות שלו, ופחות את היהודיות ואלה שעוסקות באמת בנושא שלנו, המעמד הנמוך של עובדי האדמה והדייגים, מגלים אומן נפלא, רגיש, אוהב ילדים. רק על הנושא של ילדים בתערוכה הזאת אפשר לעשות.
שמה הוא אומר עליהם?
שצריך לחמול עליהם. שילדים זה לא בהמות עבודה, כמו שעשו מהם לפעמים בחברות האגרריות. שילד צריך לקבל את המקום לחלום ולהתפתח.
יפה.
ואתה רואה את הילדים בציורים שלו, ולא הייתי אומר, בא כן, לך לבכות,
כן,
אבל...
כן, העיניים.
העיניים והפנים המתוקות האלה, וגם המשובת נאורים.
אז אולי נסיים במה את, כשאת מעמידה תערוכה שכזו, מה את רוצה להגיד לי על הזמן בו אני חי? את לא סתם לוקחת אותה, או לוקחת אותי עשרות שנים אחורה. את רוצה שאני גם אתבונן ברגע, שכשאני אצא כאן מדלתות המוזיאון, אני אולי אתבונן על העולם בצורה אחרת.
לגמרי, לגמרי. אולי הייתי אומרת אם הייתי ייצור ציני ואני חלילה, לא?
חס וחלילה שלומית.
שהרינג זה לא רק מה שאוכלים כשמגיעים לאמסטרדם.
ההרינג שלהם טעים.
כן, בדיוק זה שליד הסטדליק מיוזיאום, שם בפינה. אבל לא, אנחנו אולי נצטרך לחזור לעבודת אדמה. אנחנו לא הולכים טוב עם העולם והאקולוגיה קדימה. כן. אנחנו צריכים לזכור שחקלאות, שדייג, שמלאכות עתיקות יומין, שאנחנו... אנשי החברה העכשווית לא יכולים לחשוב בכלל.
נדמה לנו שפשו מן העולם,
איך
לא.
איך עושים
אבל
אותם?
אבל נדמה לי שהשנה האחרונה הוכיחה לאנשים...
אותנו, כשאנשים פתאום התחילו לטפח את הגינות, אפילו כן? אם זה היה במרפסת.
כן, כן.
שיש משהו בזה שאתה צריך לחשוב תמיד אחורה ולא רק קדימה.
מדהים. נאמר שוב למאזינות והמאזינים, מלח הארץ, אומני מופת יהודים שציירו עובדי אדמה, איכרים ודייגים, האוצרת שלומית שטיינברג, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
תודה לך, להתראות.
ולנושא הבא שלנו, האלקטורים אמרו את דברם, ג'ון ביידן הוא הנשיא הנבחר של ארצות הברית. זה נשמע פשוט, אבל כנראה שלא, כי התיאוריות, הקונספירציות, חצאי האמיתות, השקרים השלמים, כולם מסתובבים להם ברשתות החברתיות. מעריצי טראמפ באמריקה, כמו גם אצלנו בישראל, גורסים כי הבחירות נגזלו מהם. אם נצטרך לתת דימוי אחד שמתאר בצבע את תרלול הימין הקיצוני, זה יהיה דימוי של צפרדע. לא סתם צפרדע, פפה הצפרדע. נדבר על סרט תיעודי, מרגיש טוב אחי, Feels Good Man, שמתאר את מאבק חייו של מאט פיורי, יוצר קומיקסאי, שיצר דמות תמימה, היא נגזלה ממנו והפכה לדמות המייצגת את הימין הנאו-נאצי ברחבי העולם, בעיקר באמריקה. הדוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, מומחית לאתיקה, תקשורת וטכנולוגיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, הסכימה לצפות בו עבורנו, היא איתנו עכשיו. בוקר טוב לך, תודה שאת איתנו.
בוקר טוב, גואל.
Feels good, man.
כן, וקוראים לו פפה, כי הוא עושה פיפי, וזה נורא נעים לו. Feels good, man.
Feels good, man. טוב, צריך לומר, הסרט כבר זכה בפרסים ברחבי העולם. הוא סרט מאוד מאוד נעים לצפייה. יש לו ככה זרימה מאוד יפה, הוא מאוד קצבי, אבל הוא גם מאוד עצוב. הוא יצא לאקרנים בתחילת 2020, אבל הוא מסתכל אחורה ל-2016. מה הוא בעצם רוצה ללמד אותנו?
אז הסרט הזה אפשר לשים אותו על המדף יחד עם עוד כל מיני סרטים, חלקם נגיד התפרסמו בנטפליקס, שעוסקים ברשתות החברתיות. אבל להבדיל מהרשתות כמו פייסבוק וטוויטר, שאפשר לקרוא להם הרחוב הראשי של האינטרנט, הסרט הזה עוסק בעצם בחלקים האפלים יותר של הרשתות החברתיות, ובעיקר ברשת שקוראים לה 4chan, כמו 4chan, שבינתיים יש לה גם כמובן הרבה אחיות, כמו 8chan, וכמו רדיט ואחרות.
רק נסביר למאזינות ומאזינים, זה בעצם עמוד, לא עמוד, אתר, שהוקם כבר לפני כמעט 20 שנים, 17 שנים, זה מערכת פורומים שמבוססת על תמונות, שבעצם זה מין כל החזק, כל הרשע, כל המנוול מנצח. ככל שמגיבים לך יותר, ככל שהפוסט שלך הופך להיות אטרקטיבי יותר.
נכון, אבל יש פה עוד שני דברים שצריך לאפיין אותם באמת. אחד, זה שהרשת הזאת מבוססת לגמרי על אנונימיות. להבדיל למשל מפייסבוק שנאבקת כל הזמן שלא יהיו חשבונות מזויפים, וכל אחד יעמוד בפנים שלו מאחורי מה שהוא אומר, הרשתות האלה מבוססות על אנונימיות. ומה שעוד, הוא שאם לרשתות החברתיות הרגילות יש המון כללי קהילה, את זה מותר, אסור להגיד, ואת זה אסור להגיד, ב-4chan מותר הכל. ולכן הרשתות האלה הופכות להיות בעצם בית, בשביל מה שהסרט קורא לו כל כך יפה, ניץ. כן, ניץ זה ראשי תיבות של אלה שהם not in education, הם לא במערכת החינוך, not in employment, הם לא מועסקים, ו-not in training, הם לא בהכשרה. כל מיני אנשים
שגרים בה. והם מתגאים בכך, זה, 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 זה המוטו שלהם לחיים. הם חיים כך, הם מצלמים עצמם כך, הם מעידים על עצמם ככאלה.
כן, אבל זאת בעצם איזשהו סוג של, זה בעצם איזשהו סוג של חיבור של אנשים שהם באמת יותר אנשי השוליים, ומצאו ברשתות האלה את קבוצת ההתייחסות שלהם. במובן הזה זה מאוד מאוד יפה, זה אנשים שהיו נורא בודדים, ומצאו לעצמם קבוצות התייחסות. אבל, וזה כמו כל מיני דברים אחרים שקרו באינטרנט, תופעות טובות לכאורה, הופכות להיות תופעות מאוד בעייתיות, כי כמו שזה אפשר באמת הפגה של בדידות ותחושת ערך לכל מיני אנשים שלא קיבלו תחושת ערך במרחבים אחרים של החיים שלהם, ככה גם כאן, בעצם הקבוצות האלה גם הופכות להיות קר פורה לעליונות לבנה, לתיאוריות קונספירציה, וכמובן לנאו-נאצים ולשנאת
כמובן. בואי נאמר ברשותך מילה על אותו באמת יוצר ומלל, קוראים לו מאט פיורי, באמת כדאי לשנן את השם שלו כי מגיע לו, קוראים לו מאט פיורי, בחור חמד, נכון? נראה נחמד, נראה חצי ביישן כזה, איש מותק כזה, שפשוט אוהב צפרדעים כנראה, והוא צייר צפרדע וגנבו לו את הצפרדע. מהי באמת המשמעות של יצירה שנגנבת מיוצר?
אז אני דווקא חושבת, גואל, שאתה השתמשת גם במילה גזלה וגם במילה גניבה, אני לא בטוחה שמדובר פה בגניבה. כל התרבות הזאת של תוכן גולשים באינטרנט, בכלל ותרבות מה שאנחנו קוראים לו מימים, בפרט שאלה קריקטורות שבעצם אנשים יוצרים על גבי דימויים קיימים. קח את מיקי מאוס ותוסיף לו אוזניים של פיל, כן? ותיתן לזה משמעות אחרת. זה לא לגנוב מהיוצר, זה בעצם להעניק לזה משמעות אחרת. אז אם למשל, תנועת המחאה בהונג קונג הייתה לוקחת את פפה הצפרדע, כמו שרואים בסוף הסרט, והופכת אותו לסמל השלום והחופש שלהם, אולי היוצר היה שמח. אבל מה קורה כשבעצם הנאו-נאצים לוקחים את זה? אז הסיפור פה הוא לא באמת הגניבה, הסיפור פה הוא השאלה מה אנחנו עושים בתרבות שבה אין ליוצר בעלות על היצירה שלו, כן? או המשמעות של היצירה שלו לא נמצאת בידיים שלו, היא נמצאת בידיים של הגולשים של האינטרנט. עכשיו, יש פה מתח מאוד מאוד יפה בסרט גם בין המסחריות של יצירה, שאז אתה יכול להגיד גנבו לו וצריך לפצות אותו ולהחזיר אותו, לבין באמת חופש הביטוי ולבין השימוש האותנטי ביצירה. כי ברגע למשל שהצפרדע הזאת הופכת להיות משהו מאוד חשוב בתרבות הנאונאצית, יש חולצות, יש כרטיסים, יש כל מיני דברים שמוכרים אותם באמצעות מטבעות וירטואליים מבוססי בלוקצ'יין, ומישהו אפילו מרוויח מזה כסף מספיק בשביל לקנות לעצמו יאכטה. האבא של התיאוריות קונספירציה בארצות הברית, אלכס ג'ונס, שהוא אגב חסום ביוטיוב, בפייסבוק,
בספוטיפיי,
כן, בספוטיפיי, לא ב-4chan, כן? הוא חסום בכל ה... עוד פעם ברחוב הראשי של האינטרנט, שוב משתמש בדימוי הזה כדי למכור פוסטרים. הגבול הזה בין השימוש המסחרי שאתה עושה ביצירה לבין השימוש בעצם הייתי אומרת האומנותי שאתה עושה ביצירה, הוא הגבול המאוד מאוד דק פה. כי בסוף הסרט למשל מאט פיורי המתוק מקבל קצת תמלוגים אפילו, כן? הוא קיבל כסף על זה שעשו שימוש לרעה ביצירה שלו, אבל אני לא חושבת שזה מה שהוא רצה. הוא רצה באמת להחזיר לעצמו את שלוות הנפש.
שהעולם ידע, שהעולם ידע. את הבנת, אולי מילה לסיום, את הבנת למה דווקא הצפרדע הזה עשה את קולם לעולם? כי אנחנו עכשיו מדברים על הסייפה, אנחנו מדברים על האימוץ שלו על ידי הנאצים האמריקאים, אבל במהלך השנים הייתה דרך ארוכה. הוא הפך למימים נחמדים, בחורות צעירות התאפרו כמו. את מבינה, הבנת מה יש בצפרדע הזאת?
זה חלק מהקסם של האינטרנט, אתה יודע, אבל באיזשהו אופן זה חלק מהקסם של אומנות. מי היה מאמין שדווקא מיקי מאוס יהפוך להיות לדמות כל כך רבת כוח? בעצם אותו דבר קרה פה. יש לפעמים איזשהו סוג של קסם, אולי בשפתיים העצובות של הצפרדעה הזאת, אולי באיזשהו מבע כל יכול שיש לה, שהיא הופכת להיות בעצם משהו שמסתובב ומסתובב ומקבל כל מיני סוגים של פרשנויות. אבל מה שאולי כדאי להגיד לסיום, זה שהסרט הזה צולם כשעוד טראמפ היה בשיא כוחו. הוא בעצם מתאר את התמיכה של הנאו-נאצים בטראמפ, את התחושה שלהם שהוא אנדרדוג כמוהם, את האמירה שלהם, We memed Trump into the White House. אנחנו באמצעות המימים הכנסנו את טראמפ לבית הלבן. והסרט הסרט מסתיים כך שאנחנו לא יודעים מה יהיה עם טראמפ. היום אנחנו יודעים שטראמפ הפסיד בבחירות, והשאלה שמאוד מציקה לי, ואני חושבת שצריכה להציק לכולנו, הכוחות האלה לא נעלמים.
מה
הם
פתאום?
הם ממשיכים לחיות פתאום? בתוך הרשתות החברתיות האלה שאין להן תנאי שימוש. הם משתמשים בהגנה של התיקון הראשון לחוקה, של חופש הביטוי, כדי להמשיך ולהפיץ את המשנה הנאונטית שלהם.
ואנחנו רואים את זה גם בישראל.
לגמרי, אבל דווקא אנחנו בישראל צריכים מאוד מאוד לחשוב על זה. הנאו-נאצים האלה בסוף, את מי הם שונאים ראשונים? אותנו. וזה דבר שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מאוד בכנות. האם להגיד, האינטרנט הוא מרחב פתוח, אסור לגעת בו, הוא מנותק לגמרי מהעולם
האמיתי. או שיש רגעים שאתה צריך להגיד, enough is enough. טוב,
נאמר למאזינות ומאזינים. וזה זולג בסוף למציאות.
לחיים עצמם. נאמר למאזינות ומאזינים את הסרט הזה, מרגיש טוב, אחי, feels good, man. אפשר לצפות בפסטיבל אוטופיה שיפתח מחר. סרט מעניין עד מאוד. הדוקטור תהילה שוורץ-אלטשולר, תודה רבה לך שהיית איתנו.
להתראות גול. ביי ביי.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.